נלמד כעת את השיעור הימי בספר התניא קדישא לקדושת האדמו"ר הזקן רבנו שניאור זלמן מלאדי, ואנחנו עוסקים בספר ליקוטי אמרים בפרק החמישי. בסוף הפרק הקודם הסביר רבנו הזקן שכשיהודי לומד תורה, הרי זה כאילו הוא מקיף ומחבק את המלך, כלומר הוא ושכלו מקיפים את הקדוש ברוך הוא ורצונו וחוכמתו, שהם דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא עצמו. מצד שני, גם המלך, הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו מקיפים ומחבקים את היהודי בשעת לימודו תורה. החלק הראשון של העניין מוסבר לנו, משום שכשיהודי לומד תורה ומשיג בשכלו את העניין בתורה שהוא לומד, הוא מקיף בשכלו את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. ואילו החלק השני שבעניין, שרצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא מקיפים את היהודי בשעת לימודו תורה, דורש ביאור והסבר. בפרק שלנו, בפרק החמישי, הסביר רבנו הזקן בהרחבה את הביטוי תפיסה שבמאמר פתח אליהו, בו נאמר שלית מחשבה תפיסה בך, אין מחשבה שיכולה לתפוס בך בקדוש ברוך הוא. כבר למדנו שלמרות שאין שום מחשבה שיכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא, הרי על ידי התורה הוא תופס ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שהם דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. מור הזקן יסביר בפרק הזה שבשכל התורה לא זו בלבד שהשכל האנושי מקיף את המושכל, העניין אותו הוא מבין, אלא שגם המושכל מקיף את שכלו של הלומד. בעיקרו של דבר, בעד מור הזקן יסביר את מעלתה של תורה לגבי מצוות. במצוות קיים רק העניין שרצונו של הקדוש ברוך הוא מקיף את האדם המקיים את המצווה, ואילו בתורה קיימת המעלה שבנוסף למה שאנו אומרים לגבי מצוות, מקיף שכלו של האדם את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא מבין עניין בתורה. וכך מסביר האדמו"ר הזקן בשיעור היום, ולתוספת ביאור בהר היטב להסביר ביתר הרחבה, לשון תפיסה שאמר אליהו, את הביטוי תפיסה שאמר אליהו נביא במאמרו המפורסם פתח אליהו, לית מחשבה תפיסה בך, חולה, אין מחשבה שיכולה לתפוס בך בקדוש ברוך הוא. כשהוא רוצה לציין שאין שום מחשבה יכולה להבין את הקדוש ברוך הוא, הוא משתמש בביטוי תפיסה, שאין שום מחשבה יכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא. בהקשר לכך כבר הזכרנו שלמרות זאת אפשר לתפוס בקדוש ברוך הוא על ידי תורה, שהיא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא עצמו. אם כן, צריך להבין היטב את הביטוי תפיסה, ששום מחשבה לא יכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך נבין גם כיצד על ידי תורה אפשר לתפוס בו. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, איזה עניין שכלי, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, כמו מי שמחזיק בידו דבר מסוים, הרי ידו מקיפה את הדבר, אז כך גם ביחס להבנה שכלית, הדבר שהוא מבין נמצא בתוך שכלו. ושכלו מקיף את הדבר, והמושכל, זאת אומרת הדבר שהוא מבין, נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. עד כאן בעצם הסביר רבנו הזקן שהשכל האנושי תופס במושכל שהוא מבין, והדבר הזה יכול להיות רק אחרי שהוא מבין היטב את הדבר, כלשון בעל התניא, שהשיגו והשכילו. מכאן ואילך הסביר עניין נוסף בהבנה השכלית. וגם השכל מלובש במושכל, כלומר הדבר שהוא מבין, מקיף את השכל שהוא לומד, וזאת בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. זאת אומרת שהוא שקוע בעניין להבינו לכל פרטיו, עוד לפני שהוא מבינו לאשורו, שאז הדבר שהוא לומד הוא למעלה עדיין מהבנתו, והוא מקיף את שכלו. הרי שביחס להבנת מושג שכלי ישנם שני עניינים, השכל מקיף את המושכל, המושכל מלביש את השכל. וכך ממשיך אדמו"ר הזקן להסביר, דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה לאשורה על בוריה, זאת אומרת שהוא משקיע היטב את שכלו באותה הלכה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה את ההלכה. וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. זאת אומרת שהוא מתייגע להבין את ההלכה, המשל שהשתמש בו הוא אכן הנמשל עצמו. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שאלה ברצונו שכשיתאון ראובן כך וכך דרך משל ושימון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך, ואף אם, אף שיתכן הדבר כי לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, הרי אם כל עניין תורה הוא רק לידע את המעשה אשר יעשון, כדי לדעת איך לקיים את המצוות, בעניין שלנו לדעת איך לפסוק את הדין, כשדבר כזה יהיה רע. ואם כן, אין כל תועלת לכאורה בידיעת הלכה בקשר לדין תורה שלא היה ושלא יהיה. אך האמת היא לא כך, אלא עצם ידיעת והבנת הלכה הוא תכלית כשלעצמו, שכן בהבנת ההלכה הוא מבין את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וכך אדמו"ר הזקן אומר, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שמתאון זה כך וזה כך, יפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה, הארוכה במשנה או גמרה או פוסקים, שונה הדבר כשהוא יודע את פסק הדין מדברים אחרים שלא מן התורה, אף שאפשרי הדבר שגם באותם חוקים, זאת אומרת הוא יודע את הפסק מחוקים אחרים, לא מהתורה, גם שאפשרי הדבר שגם באותם חוקים אחרים נפסק באותו מקרה אותו פסק דין כמו שהוא, להבדיל בתורה, אבל אין זה רצונו בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלא ידיעה והבנה אנושית. ולו כשהוא שואב את ידיעותיו מהתורה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלת מחשבה, תפיסה ב, ולא ברצונו וחוכמתו. זאת אומרת, בלי תורה, אין מחשבה שיכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא, ולא ברצונו וחוכמתו. כי אם בהתלבשותם של רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, בהלכות הארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם. זאת אומרת, השכל שלו מלובש ברצונו ובחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא מקיפים את שכלו. והוא ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו, ולא כי ערכו נמצא כלל בגשמיות. ששני דברים שאין ארוך ביניהם, התאחדו בייחוד כזה להיות לאחדים ומיוחדים ממש, מכל צד ופינה, כמו שהדבר הוא בהבנת התורה. בה מתאחד שכלו של האדם עם שכל התורה, שהוא רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא לכל צדדיו, ששכל האדם מקיף את שכל התורה, ושכל התורה מקיף את שכל האדם. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות, המעלה שבידיעת והשגת התורה לגבי כל המצוות המתבצעות על ידי עשייה, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה שיהודים מקיים על ידי דיבור ועשייה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש בלבוש אלוקי ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה, מהבחינה העליונה עד לבחינה התחתונה שבנפש. ובידיעת התורה, כשיהודי מבין את התורה מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו של האדם המבין תורה. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס, בארבעת חלקי התורה, בפשט, ברמז, בדרוש ובסוד. מכאן שבידיעת והבנת התורה קיימת בנוסף למעלה שקיימת בשאר המצוות, שאור השם מקיף את הנפש, יש מעלה נוספת, והיא מה שהנפש מקיפה את אור הוויה, את אור השם. על ידי ששכלו מקיף שכל של התורה שהיא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ולפי שבידיעת התורה והבנתה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם בנפשו ובשכלו של האדם, לכן נקראת התורה בשם לחם ומזון הנפש, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו, והיו לה אחדים, נעשה התורה מזון הנפש וחיים בקרבה, וחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש, האין סוף מלובש, בחוכמתו ותורתו שבקרבה, בנפש היהודי הלומד ומבין תורה. וזהו שכתוב ותורתך בתוך מאי. כלומר, התורה נהיית מזונה הפנימי של הנפש. כמו שכתוב בעץ חיים, שער מים דחורין פרק ג' שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות. כדי שהנשמה שהיא מוגבלת תוכל לקבל את זיו השכינה בגן עדן, שהוא אור אלוקי בלתי מוגבל, מוכרח שנשמה תצטייד בלבושים שהם המצוות שהאדם מקיים אותן בעולם הזה, וכאמור שעל ידי מצווה מוקפת הנפש באור אלוקי כמו לבוש המקיף את הגוף, והרי זה לבושו לנשמה בגן עדן. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, כמו שכתוב בזוהר ויקל דף רשיות, ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם, על ידי השגת התורה איש כפי שכלו, על ידי כך הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. בעל התניא מביא כאן מספר עץ חיים שהתורה היא מזון לנפש והמצוות הם לבושים, אך נשאלת השאלה, אם כך, הרי שלתורה מעלתה היא שהיא מזון לנפש ולמצוות, מעלתן הן של לבושים לנפש, וכבר למדנו שלבושים ברוחניות יכולים להיות למעלה במדרגה מהדבר אותו הם מלבישים. במה אם כן קיימת מעלתן מיוחדת של תורה לגבי מצוות? זאת הוא בא להבהיר בהגעה הבאה, בהסבירו, מה משמעותם של מזון ולבוש במובנם הרוחני, ובכך מוסבר שבתורה ישנם את שתי המעלות, היא גם מזון וגם לבוש לנפש המשכלת, הלומדת תורה. וכך הוא אומר, והמזון היא בחינת אור פנימי לנשמה, והלבושים בחינת מקיפים, אור שמקיף את הנפש. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון, וגם לבוש לנפש המשכלת העוסקת בתורה, שמתלבש באדם, מתלבש בתורה, בעיונה ולימודה. כשהנפש עוסקת בלימוד ובעיון בתורה, וכל שכן כשמוציא את מה שהוא מבין בתורה בפיו, בדיבור, שהבל הדיבור היוצא מהפה, נעשה בחינת אור מקיף לנפש, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. בהתאם לאמור יוצא שבתורה ישנם את שתי המעלות, יש את מעלת המזון ומעלת הלבוש, שהתורה היא גם מזון וגם לבוש. ממילא התורה היא למעלה מכל המצוות, שהן לבושים בלבד לנפש. עד כאן מהשיעור היומי בספר התניא קדישא, קדושת אדמו"ר הזקן, רבנו שניאור זלמן מלאדי, זכותו תגן עלינו אמן.